אז שלום, אנחנו ממשיכים בסוגיה של קטן, שאני אסכם בקצרה את מה שכבר ראינו, ולאמיתו של דבר ייתכן שאנחנו עומדים פה עכשיו במחלוקת ראשונים בפני מפנה בסוגיה. בכל מקרה אנחנו עומדים בפני מפנה משמעותי מבחינת השפה של הסוגיה. איך התחלנו את הסוגיה? התחלנו סוגיה שלמה שראינו בפעם קודמת את התוספתא וגם את ראשית סוגיית הבבלי, שראינו שעל אותם שלושת דמויות במשנה שביחס עליהן נאמר שאין מזמנים עליהם, אותם שלוש דמויות במשנה בפרק שלישי נאמר שהם חייבים ברכת המזון, על אותם דמויות ראינו שיש ברייתות שבכל אחד מהם מנסים לכלול אותם בזימון. נשים מזמנות לעצמם הגמרא בערכים, והעבדים בסוגייתנו רבי שמעון בן לוי רוצה לצרף עבד לזימון, ועיקר הדיון הוא בקטן. כן, והרקע נראה בפשטות שהרקע הוא הוא חייב ברכת המזון וכי למה שלא יזמנו עליו. עסקנו בתוספתא, לנו היה נראה בפשטות שהבעיה בזמן על קטן זה שהוא לא אכל. כתוב במשנה הראשונה אכל כזית, קטן לא, צריך לוודא שהוא אכל כזית, מאותו רגע אפשר לזמן עליו. ראינו בפעם קודמת איך בשאול ליברמן מנסה להפוך את התוספתא לעניין של הבנה, שבעצם זה אג'נדה של הבבלי מכאן ואילך. ומה שלמדנו בפעם קודמת בבבלי זה שיש כאן ממרה של רבי אסי או רבי יוסי, כן, ורב שמעון בן לוי, שכוללים אפילו קטן המוטל בהריסה. וכך אין כאן בבבלי, בכל החטיבה שלמדנו, אין שום התעסקות במעמד הקטן. הדיון הוא בהבנת דין עשרה בזימון. כל הדיון איננו על קטן, ודאי שהקטן הזה הוא מוטל בהריסה, הוא גם לא אוכל, בוא נדבר על הבעיות שעד עכשיו כבר זינו, הוא גם לא מבין, הוא גם לא עונה. כלומר, אין פה מישהו ששואל את עצמו, אולי הוא לא קטן, אולי הוא גדול, זה ברור שזה לא נושא הדיון. אלא נושא הדיון הוא נושא אחר. נושא הדיון הוא כשדורשו עשרה לזימון, האם מתכוונים ממש עשרה שעונים או לא? ובמידה מסוימת זה גם יהיה נושא הדיון בסוגיה הבאה, של האם כולם חייבים לאכול דגן, תשעה אכלו דגן ואחד אכל ירק. וכך ראינו, וזה כל החטיבה הראשונה שלמדנו, שכל הדיון נעשה לא סביב מעמד הקטן, אלא סביב מעמד המזומן. האם באמת זקוקים למספר? זה לא מפתיע שרוב הסוגיה בכלל לא נגע בזימון של שלושה, נגע רק בזימון של עשרה. והקו המרכזי היה שדיברנו על זה פעם קודמת, זקוקים לקבוצה, ולכן אם זה נראה שיש פה קבוצה אנחנו לא בודקים אם כל אחד צועק אמן יש מרבה או לא. והביטוי הכי בולט זה תשעה נראים כעשרה, כן, שזה דרך להגיד צריכים קבוצה פלוס מינוס אחד. אז על הרקע הזה היה דיון בקטן. זה ראינו את הדיון על קטן המוטל בהריסה עם רבי שמעון בן לוי, ראינו את הדיון על עבד, נכון? ברור מהסוגיה ששני עבדים לא יכולים, ואם נשאל את עצמנו מתי, על איזה רקע הגבלה, אז היא מובנת מאוד הרקע ההסבר הזה. לו היו אומרים שעבד יכול להצטרף לזימון או למניין, כן? אז למה לא שניים? למה לא שלושה? עבד יכול. אבל בעצם הדין הוא שעבד לא יכול, אלא שהדין הוא שזימון של תשעה עם בן אדם שהוא לא ממש חייב נחשב לזימון. זה דין בהגדרת הקבוצה. טוב, אז רק אחד, אי אפשר שכל הזימון יורכב. אחד נספח סובלים, כמו שאף אחד לא אמר שמונה נראים כעשרה, כן? אבל זה מאוד מסביר את העניין הזה, למה דווקא מתעקשים על אחד ולא יותר. על רקע זה גם תשעה וארון, אף אחד לא חושב שארון גברה הוא. והייתי גם מוסיף כתשובה לשאלה ארון גברה, הייתי אומר לא, הוא לא גברה, אבל זה לא דין שארון באמת נחשב כעשירי, זה דין בהגדרת הקבוצה, כך אני הייתי עונה. הדבר היחיד שראינו בחלק מידי הנוסח, ראינו בפעם קודמת שיש פה חילופי נוסח, שיורד מזימון של שלושה, של עשרה לזימון של שלושה, כלומר גם בהם הוא מוכן לפתוח שאלה כזאת, זה היה על שניים ושבת, שבחלק מידי הנוסח זה תשעה ושבת, והשני השני איתם דרך חכמים חדדים זה וזה בהלכה. וגם פה אף אחד לא מלא דעת באמת שיש שלושה, כלומר שאלת הגמרא שבת גברו היא שאלה מצוינת, אבל מה התשובה צריכה להיות? שאף אחד לא דמיין שיש פה שלושה, אלא הדין הוא אחר, ואני רוצה קצת, אני רוצה קצת יותר לחדד את העניין של שבת. השבת גם קובעת למעשרות. מה זה אומר? שאדם שיכול לאכול אכילת הרי, כל האכילות של שבת נחשבות אכילת קבע. ולכן בשבת צריך לעשר תרומות למעשרות, לא יכול לטעון אני אוכל אכילת הרי. הייתי אומר משהו מעין הרעיון הזה נמצא גם פה. וכאשר כל אחד מרגיש שיש איזה ערך לשולחן השבת, גם הייתי אומר איזה דבק בין האנשים, שיש לו ערך מוסף שאולי יכול להתגבר על הפער האיכותי בין שניים לשלושה. כן, כנה גם נראה שני תרחם שחדים זה את זה בהלכה. כלומר, כביכול יוצרת בהם אינטראקציה, הם מדברים אחד עם השני, הם יותר מתקשרים, אפשר לדבר שיש פה איזושהי קבוצה, אבל בגדול אני מסכם, כל מה שלמדנו עד עכשיו זה התבוננות ביסוד המספרי של זימון. זה לא שדנים האם ה-X קשר או פסול יצטרף לזימון, בלי שהוא לא יכול לצטרף, בלי שהוא לא מזומן. אבל בודקים מה המשמעות של שלושה, מה המשמעות של עשרה. אבל כאן אנחנו חוברים לקטן פורח, וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לדיון בעל אופי שונה, לכאורה. עד כמה הוא שונה, זה תלוי בפירושים של הראשונים. כן, הגמרא אומרת כך, אמר רבי יוחנן, קטן פורח מזמנים עליו. מה זה קטן פורח? אומר רש"י, שהביא סימנים ולא בא לכלל שנה. כן, יש לנו שני תנאים שנדרשים לגדלות. גם גיל, מקובל 13 שנים, והמושגים של הבבלי, כן? וגם התפתחות מינית, שהוא הביא שתי שערות. אומר רש"י, הקטן הפורח זה מי שהביא סימנים, אבל הוא עדיין לא בן 13. כלומר, לפי כל ההגדרות ההלכתיות הוא קטן. אבל אפשר לזמן, אלא כאן אני מציב כשאלה, אולי פה השתנתה השפה. כמו נראה שזה מחלוקת ראשונית. מול קטן המוטל בהריסה, שאי אפשר היה לדון אם הקטן הזה הוא גדול או לא, היה צריך לדון מה זה אומר עשרה, פה כבר מדברים על הקטן, שימו לב, שכחו עכשיו, אף אחד לא אומר את המילה עשרה פה. זה יצא מהלקסיקון. אולי באמת מה שבוחנים פה זה ברוח ההסבר שהוצע כאן בשבוע שעבר בתוספתא. שם הוסבר רקע מאמר של גילת שיש לקחת בחשבון שאולי ההגדרה של קטן יכולה להיות רחבה על כל מיני תחומים. ויש לבדוק כאן האם כשעוסקים בקטן פורח מה שאנחנו בעצם בודקים זה או אומרים הוא בעצם לא נחשב קטן, הוא בעצם נחשב גדול. עכשיו רק לשלמות העניין, תוספות חולקים על רש"י ולא מוכנים לקבל את הפירוש של רש"י, ותוספות אומרים, אני מקריא, אני רואה את זה, פרש רש"י שהביא שתי שערות עדיין לא הגיע ליוד ג' שנה ביום אחד ולא נהירה. טוב, אז ההמשך עוד לא ראינו. על כן פרש רך, קטן פורח בתוך יוד ג' שנה ועדיין לא הביא שתי שערות ידועות שאינן גדולות כדי לחוף ראשון לעיקרן שכך הוא שיורם, הולך עיקר אלה פורח שפרחו וצמחו בו שערות אבל אינן גדולות כל השיעור. או בלשון אחרת, לפי דעת הרך הוא בתוך 13 שנה, בפשטות הוא בין 12 פלוס. אנחנו נראה ראשונים שיגידו במפורש, יש הרי מושג של הגיע לונת נדרים, שזה קטן בשנה לפני הבר מצווה שלו, אז בודקין אותו. ראשונים פה את חלקם יצטו את זה במפורש. אם יגידו, מה אני רצו למה מנדרים? שיש שיעור אובייקטיבי של גדלות שאמרו 13, אבל לפני כן אפשר לעשות מבחן. ואם אתה גדול, אז אתה מוכר כגדול. ומי שמדבר במונחים כאלה ששאובים גם מעולם הנדרים, אז בבירור מה הוא בעצם אומר? זה שיעור גדלות. הוא בעצם גדול. זה כאילו שפה שונה לגמרי בכל הסוגיה הקודמת. רק, אז מה זה הפורח? אומר הרך, בניגוד לרש"י שאומר שהוא הביא סימנים, שהסימנים התחילו, אבל עוד לא. כלומר, הוא בתהליך לקראת גדלות, ועדיין לא גדול ממש. זה מה שמסביר פה הרך. ופה בא רבי יוחנן וקובע שקטן פורח וזומנים עליו, רק תראו את תוספות, תוספות שואלים, וסוף הדיבור. ואם תאמר, ואה אמרינן, לאל קטן המוטל בהריסה, עושין אותו סניף. ויש לומר, דעת אמרי בעשרה, ואח אמרי בשלושה, או שם הפליגי הדדה. תוספות בעצם חשו, בואו נאמר את זה בצורה פשוטה, בפער של השפה בין שתי החטיבות. קודם אמרת, מה אכפת לי אם הוא פורח או לא פורח, מוטל בהריסה, ופה פתאום מתחיל לבדוק שיעורי גדלות, השפה התחלפה. ומה שהם אומרים, זה או שקודם דיברו על עשרה בפועל שלושה, או ברוח מה שסיכמנו קודם, בעשרה אפשר לצרף גם קטן המוטל בהריסה, אפשר לדון בדין הקבוצה, שם אפשר לדבר על תשעה נערים כעשרה. לעומת זאת, בשלושה אין בכלל מקום לדיון כזה, ולכן בשלושה, אם אני רוצה לצרף קטן, אני צריך לבוא מכיוון אחר, אני צריך לומר שהוא לא קטן. אני צריך כאילו להגדיר מחדש מי הוא קטן. לעומת זאת, הדעה השנייה בתוספות אומרת שפשוט הסוגיות חולקות. שגם היה ראוי שנזכיר לעצמנו בחינת חזרה, את הגמרא במאה עמוד ב', מישהו זוכר דבר כזה? עם האדם שיצא לשוק? אז אמר מר זוטרא, ולא אמרן אלא בשלושה, אבל בעשרה עד נייטי, מתקיף לרבשי, עד רבה איפכא מסתברא, תשעה נערים כעשרה, שניים אין נערים כשלושה, רואים בזמן שאותם מילים כמו בסוגייתנו, בפשטות סוגייתנו תואמת את דברי רבשי שם, רבשי גם הופיע אצלנו, כן? כלומר, הדברים תואמים, והסוגיה הזאת בעצם מבינה שיש פער יסודי בין עשרה ושלושה אולי. בזימון של עשרה אני צריך קבוצה, בזימון של שלושה אני זקוק מספרית לשלושה, והיות וכך, קטן מוטל בהריסה, זה לא אופציה בשלושה, אני יכול להכשיר אותו מאיזה כיוון, אולי הוא לא קטן. וזה באה הגמרא וממשיכה, ואומרת, תניא נמי הכי, וזה נראה כציטוט מסוים של הברייתא של התוספתא שלנו. קטן שהביא שתי שערות מזמנים עליו, ושלא הביא שתי שערות הם מזמנים עליו. זה דומה לתוספתא שלנו בהבדל אחד, שבתוספתא שלנו מה כתוב? שאוכל כזית דגן. אז למה אמרתי שזה נראה כמו התוספתא שלנו? בגלל ההמשך, והם מדקדקים בקטן שמופיע בתוספתא שלנו. ועל זה אומרת הגמרא, הגוף הקשיא. אמרת, הביא שתי שערות, אם לא הביא, לא, והדרת מהם מדקדקים בקטן, תחליט. או שאתה מתעקש שהוא הביא שתי שערות, או שאתה מתעקש שלא. אומרת, לתוי אימי, לאו ליתוי קטן פורח? כן, איך זה מרבה קטן פורח? תראה את רשי, שהם מדקדקים בו, אם בא בכלל שנים או לא. ומה אין ששנים את ג' שנים יום אחד? רשי כמובן מסביר לשיטתו, לשיטת הרך, צריך להסביר באותו אופן, רק על ההגדרה שלו. לא מדקדקים לבדוק שהשערות ממש הגיעו לשיעור שהם יכולים לקוף את ראשן. אבל הגמרא מביאה ברייתא שמני רוצה לדייק, ושימו לב בנוסח של הבבלי כמה זה רחוק מהתוספתא. התוספתא זה כזית דגן, רב שאול ליברמן מה לימד אותנו שבוע שעבר, זה גיל 4. תוספתא, הברייתא, סליחה, בבבלי, היא מותאמת לתפיסה הבבלית שהיה פשוט לא, שזה צריך להיות סביב גיל 13 פלוס מינוס. מקסימום עושים קצת מסע ומתן, טיפה לעשות, אתם מכירים את זה, שאתה כמעט בר מצווה, יש פה למישהו בן בגיל הזה. הנשמה יוצאת, נכון? אוטוטוטו בר מצווה, כן, כאילו, זה מה שמוכנים, ולכן תראו על מה מדובר. מדובר על קטן שהביא שתי שערות, ואין לדקדקין, הוא אומר, טוב, קצת לפני גם בסדר, כמו שהוא מניח תפילין קצת לפני גם. אז זה מדברים, עכשיו זה כמעט ברור שאם התוספתא אנחנו רצינו לפרש, שזה בעיה אם הוא בכלל אוכל, ברור שבבבלי זאת לא הבעיה. בבלי באמת השאלה אם אתה גדול או לא. ובעצם מה שנראה בבבלי כאמור בחטיבה הזאת, כלומר החטיבה הקודמת, נוגעים בהגדרת קטן שנושק לגדול. אבל יש פה סיום האמת די מפתיע לסוגיה. כבר את הגמרא, ולהייתי לך את הכחולה נשמעת. כל מה שלמדנו אין הלכה כמותו, אלא כי עד אמר רב נחמן, קטן היודע למי מברכים, מזמנים עליו. כן? כשרב נחמן מתעלם ממה? משאלת הפורח, לא פורח, אנחנו לא יודעים, נכון? קטן היודע למי מברכים, עכשיו די ברור, אם בתוספתא אמרנו בשבוע שעבר, מה מטריד אותה בקטן שהוא אולי לא אוכל, ברור שאת מה מעניין את רב נחמן, שהוא יבין למי מברכים, הבעי הבנה. וברגע שהוא מבין למי מברכים מזמנים עליו, ועל זה אומרת הגמרא סיפור מאוד יפה, הבעי ורבה, הבויית וקמי דרבה, אמר לו רבה למי מברכים, אמרי לי לרחמנה. ורחמנה איך יעתי, רבה אח ולשמי תללה, כמו לגג, הבעי נפק לברה אח וכלפי שמיה. אמר לו רבה, תרווייכו רבונו נביטו, היינו דאמרי אינשי בוצין בוצין מקטפין ידיה. כן, לפעמים אתה יכול לראות על ילד קטן שאתה יודע שהוא נועד לגדולות, כן? או המשל הזה, תראו מה אומר רשי, שרף האילן, כשהוא כבר חונת, אתה כבר יכול לדעת אם הוא יהיה טוב או לא טוב. כן, אפשר להגיד, נולד לגדולות, אני אגיד שלא כל עילוי הופך לגאון. הוא צריך גם לעבוד קשה. אבל עד כאן הסוגיה, שכאן יש מחלוקת אדירה בין הגאונים והראשונים, איזה עמדה לאמץ, ואני אסביר לכם בקצרה מה בעצם השאלה שהטרידה אותם. כן, בבקשה. מצוין. אז זו המחלוקת הגדולה מאוד שיש, אני אפרוס לכם את השיטות, שמצד אחד אפשר לשאול את זה לכשעצמו, מה שאליזה אומרת בצדק, מה זה כל הנשמת, איפה זה מתחיל? ירושע בן לוי? כולם? קודם לך כמו כולם, אלא כרב נחמן? נשאלתי קצת אחרת. הגמרא אומרת, אין הלכה כמו אלה, אלא כמו רב נחמן. רב נחמן סותר את כל מה שאני אמר קודם? אני לפני רגע נתתי לכם פה הסבר שלם איך החטיבה הראשונה בסוגיה היא בכלל לא עוסקת בנושא שרב נחמן אולי עוסק בו. במה רב נחמן עוסק? אם הוא גדול או לא גדול, אם הוא מבין או לא מבין. קטן המוטל בהריסה, אף פעם לא יתיימר להגיד שהוא מבין או לא מבין. הוא אמר דין, בדין זימון של עשרה, מה הם בכך סותרים? אז מילא השאלה שלי זה שאלה צודקת, והיא עד כמה צריך להידחות, או מה נדחה? עכשיו, מה שהוסיף לדיון, דבר שגם להרבה שיטות בראשונים, זה שהגמרא הרי לממרה שקטן פורח הביאה ברייתא, תניא נמי אחי. איך רב נחמן עומד מול תניא נמי אחי? ולכן אני אומר את זה בצורה הבאה. מצד אחד, עליזה, אפשר להגיד, נראה שאם יש ניגוד בין רב נחמן למישהו, זה לרב יוחנן. זה רב נחמן, הייתי אומר את זה בצורה הבאה, רב נחמן דיבר על הבנה ורב יוחנן דיבר על סימני גדלות כאמור קלים. ביניהם אפשר להרגיש ניגוד, כי השפה שהם מדברים הוא האם הילד הזה הוא קטן או לא קטן. אז אחד דיבר על אינטליגנציה ואחד דיבר על התבגרות, אבל כל החטיבה הקודמת בכלל לא דיברה על הדבר הזה. מצד שני, הבעיה שיש כאן לפרשנים היא שדווקא מי מכל הממרות הקודמות זכה לסיוע מברייתא, היחיד שזכה לסיוע מברייתא מי הוא? דווקא רב יוחנן, כמו הייתי אומר בסוף הבא, דווקא מי שהכי סותר את רב נחמן זכה לסייעתא. עכשיו מה עושים? ובנושא הזה, אם יש לכם את הקובץ שהתפסנו, אז יש פה הרבה מאוד חומר. בנושא הזה יש מחלוקת עם קשת אדירה של דעות. זה מתחיל בגאונים, בדף שלפנינו, מי שמחזיק אותו, בתשובות של רב נטרונאי גאון, בשורה 189. ותו ששאלתם מהו לסמוך על דברי רב יהושע בן לוי בשעת הדחק והצטרפות אישה ועבד. אז זה אומר רב נטרונאי גאון, אין הלכה כרב יהושע בן לוי ואין עושים כמותו. עכשיו אני מדלג לשורה 196 בין קווים, ועוד בפירוש שמענו מרבותינו שאלו שמועות של שלושה שאכלו כאחת, כגון תשעה ועבד, תשעה ואהרון, שניים ושבת וקטן הפורח, ועכשיו תתעלפו, וקטן היודע למי מברכים, אינן הלכה בין עושים מעשה כמותן. כלומר, אם לפנינו בגמרא, לפחות מה היה כתוב? לי תלכת ככל הנשמעת, אלא כי עד אמר רב נחמן, מה ברור בדברי רב נטרונאי? שאפילו אין הלכה כרב נחמן גם, הוא דוחה את הכל. וזו הדעה הקיצונית ביותר בגאונים, בעצם לא מאפשרים, כל המהלך שאנחנו למדנו אותו בשיעור הקודם, דוחים את הכל, אומרים להלכה צריך גדול, בעצם פוסקים כמשנה, נגד כל הברייתות, כן? ומה בעצם הבסיס? במשנה כתוב, אין מזמנים אנשים עבדים וקטנים. היה פה ניסיון לזמן על עבד בצורה מסוימת, ניסיון לזמן על קטן, הלכה כפשט משנה. זה לכאורה מה שהם אומרים, עדיין לא כל כך ברור מה הם גרסו בגמרא. ברור שהייתה להם גרסה אחרת. אני יכול לספר שזה פשוט בפרויקט השו"ת לא הדפיסו את ההערות של ברודי, אז הבאתי את הספר. ברודי בהערות שלו מתייחס לשאלה הזאת, ומה שהוא מציע אני אקריא לכם, נראה שהוא משתבץ בהגד יותר כללי, וזה לגבי המעמד של הפסיקות בגמרא. ברודי כותב ככה: פסיקה זו מנוגדת לחלוטין לגרסת התלמוד שלפנינו, נכון? בוודאי. ואז אומר ברודי, נראה ברור מלשונו שרנג מסתמך על מסורת פסיקה שהייתה ידועה לו בתור שמועה שמחוץ לתלמוד. הרי מה הוא כותב? שמענו מרבותינו. הייתה לו מסורת כזאת בישיבות הגאונים. מסתבר שהייתה מסורת קדומה שאין נפסוק ככל הנשמעת, ונחלקו בפירושה אם היא מתייחסת אף לדברי רב נחמן או לא. משחדרה מסורת פסיקה זו לתוך התלמוד, היא נוסחה בהתאם לתפיסה שאני נוגע לדברי רב נחמן. מה שבעצם הוא מציע הוא שהייתה מסורת שלא פוסקים כמו הסוגיה הזאת, אבל המסורת הזאת כאילו האוראלית התרימה את הכנסתה לתוך הגמרא, ולכן אם היה בעצם מחלוקת איך לפרש את המסורת הקדומה. שאני אומר, הוא רומז כאן בעלי לדבר שמאוד מקובל בספרות המחקר, דווקא מברודי עצמו בשיעורים שלמדתי אצלו, הוא פיקפק במסורת הזאת, וזה שכל ההלכתות הן סבוראיות, כביכול מאוחרות. זו דעה מאוד מאוד רווחת. ברודי עצמו אמר לי שהוא חושב שאין על מה להסתמך, כאילו, זה פשוט אקסיומה, אבל אף אחד אף פעם לא הוכיח את זה, ונראה ברור שהוא בעצמו פה חושב ככה בהקשר הזה. בכל מקרה, זו דעה אחת שקיצונית, היא מתועדת פה על ידי רב נטרונאי, פשוט הכל נדחה, כולל רב נחמן. לעומת זאת, לא נתפלא שבגאונים נמצא דעה שתפסוק כרב נחמן ונגד כל הממרות האחרות. כך למשל, בדף שלפנינו הבאתי פה מסידור הסג, תראו מה הרסג אומר. בשיעור הציבור הוא 10 סחרים שהגיעו לפרקם, וכל מי שעבר את שנתו י"ג הגיע לפרקו בהחלט, ואם הוא בתוך שנת י"ב אין סומכים עליו, אלא אם כן שואלים אותו למי התפילה, והוא אומר לרחמן השוכן בשמיים, אז משלימים בו. אז קודם כל רסק פה ברור שהוא מקבל את הלכה של רב נחמן ששואלים אותו למי התפילה, רק שיש כאן מגבלה, ומיד נראה שיש כאן מחלוקת בתוך הגאונים, וגם הריף נחלק על זה, האם לקבל את זה, שהוא כנראה הרכיב את רב נחמן על הכתפיים של רבי יוחנן. כי הוא מאפשר לשאול למי מתפללים, רק למי שהוא קטן פורח. כן, שכן, תראו מה הוא אומר.
אבל הוא מחליף את הממרה לתפילה בציבור.
נכון, אז זה כבר שאלה שגם נשאלה בשבוע שעבר. האם זה רק בזימון או גם בתפילה בציבור? הזכרנו שבגבי תשעה ועבד הגמרא משווה. כאן אתה אומר הערה טובה מאוד. קודם הוא אמר כאן שכל החטיבה הזאת בפשטות מדברת על זימון. אולי גם שלושה. ככה הרמב"ם כתב בפירוש. רס"ג מביא את הדברים גם על 10, ואתה צודק במסגרת של דיון על מניין.
אבל לא אומר קטן פורח.
הוא לא אומר קטן פורח, אבל הוא אומר בתוך שנת י"ב.
זה נדרים.
יפה מאוד. הוא כנראה מאוד זיהה שקטן פורח זה מגיע לעונת נדרים. הזכרתי את זה לפני שהגעת. ככה גם נראה ברמב"ן. זה קרוב לפירושו של רבנו חננאל. שרבנו חננאל כותב, עדיין לא הגיע לי"ג שנים, סליחה, בתוך י"ג שנה. שזה כנראה הגיע לנו לדברים. מה זה נותן לנו, שמעון, גם חיזוק? זה גם הסביר איך זה הגיע גם לתפילה, שכיות וזה מופיע לא רק כאן אלא גם בגיע לנת לדברים. בונת לדברים כולם מבינים שזה שיעור גדלות, אף אחד לא מעלה על דעתו, זה דין בזימון או בקבוצה. כלומר, זה שיעור בגדלות של הקטן הזה, לעניין הזה הוא נחשב גדול, אז הוא נחשב גדול לתפילה אם יש לו צירוף של הגיע לעונת נדרים פלוס
ידיעה.
פלוס ידיעה. בגדולים לא בודקים. אבל בדיוק כמו בנדרים, אבל זה בפירוש, הדבר הפשוט הוא ש... זה שיעור גדלות של הקטן. וכאן, מה שבעצם עולה בדברי רס"ג זה שהוא הרכיב את רב נחמן על קטן פורח, כלומר הוא פירש שקטן יודע למי מברכים זה אם הוא קטן פורח. ואז עלי תלכת ככל הנשמעת, מה הכוונה? אין הלכה כרב יוחנן, אם אתה חושב שמה הכוונה? שרק בוא נבדוק אם יש שתי שערות או לא, בדיוק. אבל הלכה יהיה כמותו אם גם יצטרף אליו יודע למי מברכים. עכשיו למה לצרף אותם יחד? סליחה?
יש מישהו שהוא בן י"ב שנה ולא יודע למי מתפללים?
זה יכול להיות, כן.
נשמע נדיר.
נשמע נדיר?
כן.
נחמד, אתה גם בישור? אתה גם חושב שאין מישהו שמחלל שבת אולי?
מה זה? זה לא קשור למעשם.
ספר לי הרב בני לאו פעם, שהוא היה רב של סעד, הוא אמר, אז הם באו לבקר את ההורים שלו בקטמון, אחד מהבנים שלו שהיה בן ארבע או משהו, ראה פעם ראשונה בחיים יהודי עם שטריימל, והוא שאל אותו, אבא, תגיד לי, למה היהודי הזה הולך עם הגה על הראש? הוא אמר, הבנתי שיש בעיה מאיפה, איך שאני חי. כולם נראים אותו דבר. או כמו הבדיחה על אותו אחד שסופר ילד שלו שמותר בשבת לנסוע לבית חולים, ואז הוא בא איתו פעם ראשונה לעיר בשבת, והילד אומר לאבא שלו, וואו, כמה יולדות יש בעיר הזאת? כאילו, באמת די.
לא, זה לא קשור להבנה.
לא שמעת את סיפורי הבשט על הכפריים שלא יודעים להתפלל?
כשדיברנו על הנושא, אמרנו מה זה, יש מחלוקת בין המפרשים, זה 3, 4, 6, 7, אף אחד לא אמר שזה בין י"ב.
אז הנה, עכשיו אומרים את זה. בסדר. תראה, אצל אבשר ליברמן דיברנו בליטה, בגיל 4 ידעו לברך. כנראה שבעולם הגאונים החינוך היה קצת פחות מוצלח. בסדר? אבל איך הרסה קראת הגמרא הזה? הוא גרס כמו לפנינו. אבל הייתי הלכתה, אבל הוא קבל את רבי יוחנן עם רב נחמן עליו. ברוך שלמדנית, בגלל הדמיון לנדרים, זה שיעור גדלות. וכאן גם נראה בראשונים מאוחרים יותר, ברור שהם חשבו שמה שהניע אותו, לא לוותר על קטן פורח, זה הברייתא. כלומר, הברייתא היא סיבה שאי אפשר לוותר על, אי אפשר להגיד שאין הלכה כרבי יוחנן, אז משלבים אותו יחד עם רב נחמן. אני חייב להגיד בכנות, זו שיטה בעיניי מוזרה לחלוטין. למדנית אני מבין אותה, אני לא מבין איך אפשר להביא ראיה מברייתא שאומרת אין מדקדקים בקטן, ולהגיד שעושים לו מבחן אם הוא יודע אם הוא מבין או לא מבין. אז למה התכוונת שאין מדקדקים, שלא בדקו לו את השערות? זה מוזר. כלומר, בסופו של דבר אין מדקדקים בקטן, הוא מתאים בדיוק למה שעכשיו תוהה דוד, שהוא מופיע בתוספתא על קטן בן 4, אוכל כזית דגן, אין מדקדקים. אבל לומר שרב נחמן שאומר שעושים מבחן, אז זה בתוך תוספתא שלא מדקדקים, זה נראה מוזר, לא סתם נראה שראשונים אחרי זה יחלקו על זה, בסדר? אבל זה הפירוש של רס"ג. פירוש דומה מצוטט גם בפירוש רב הגאון, שאנחנו יודעים מעדויות של ראשונים שרב הגאון עצמו לא סבר כפירוש הזה, אבל הפירוש הזה צוטט גם על רב הגאון. אתם מוזמנים לראות את זה פה בקטע הבא בדף, הבאתי אותו מהרשב"א, ושם בקווים המקופקבים, והייתי לחטא כחול הנשמעתי על הרמב"ם יודע מברכים וזמנים שלו יודע מברכים וזמנים, ואף ודאי לאו בי יודע בלחוד אלא שיודע והביא שתי שערות. זה כמו שאתה תרסק ודעה לרב יוחנן כשהוא פורח, כלומר שסימניו שפורחים והוא קרוב למי שהביא שתי שערות ולא נדחה אלא בדקדוק, הוא היה מודע למה שהטריד אותי. אז מה הוא פרש? הם מדקדקים בקטן, הכוונה רק אם אתה יודע שהוא לא יודע אז אתה יכול לדחות אותו. עכשיו הוא מסביר גם למה, הוא פירוש לפירושו, את זה כותב הרשב"א, כן? דענה לא דחינן ברייתא דהם מדקדקים בקטן מקמי עד הרב נחמן, אלא פירושי דרב יוחנן לא דחינן. כלומר, אנחנו דוחים את פירושו של רב יוחנן, לא דוחים את הברייתא, ולכן אנחנו מצרפים אותם, חייבים שתי שערות, כמו שכתוב בברייתא, אבל צריך יודע למי מברכים. כן, אז זה פירוש שני.
מה זאת אומרת שהם דופקים את פירוש של רבי יוחנן?
רבי יוחנן אמר שמעניין אותי רק אם הוא פורח או לא פורח. אז זה אמר רב נחמן, לא נכון. אנחנו בודקים אם הוא מבין או לא מבין. בסדר?
אבל אם אתה ברית מכאן זה בברית.
לא, אז תראה אותה איך הוא קורא את זה. טוב, אני לא יודע. איך בדיוק הוא פירש את זה? זה הפירוש. מי חולק על זה? עכשיו מגיעים לפירוש שלישי, הריף, שאנחנו יודעים עדויות של פרשני הריף, שזה גם הריף עצמו, זו הייתה שיטת רב הגאון עצמו. רב הגאון כנראה ציטט את הפירוש הזה שקודמה וחלק עליו, שהוא לא הגיע לידינו הפירוש של רב הגאון באיזה קטע גניזה, אבל יש ציטוטים. ותשתחו את הריף, טוב, זה פה בדף. אומר רב נחמה, קטן שיודע למי מברכים וזמנים עליו, וכן הלכתה ואמר רב אבותה, והוא שנכנס בשנת 13 שנה, ואף אגב זה לא פרח, אבל קטן שלא הגיע ל-13 שנה, אף על גב דה פרח, אין מזמנים עליו, וענן לא סביר על הנחי. וכיוון דקרי לקטן, אפילו בן 10 או בן 9, כשהוא יודע למי מברכים מזמנים עליו, ואכן חזים לנו לגאון.
איזה גאון?
אז פה מקובל במחקר של ספרות הגאונים, שאומרים גאון בסתם, הכוונה לרבי גאון, גם זה שמעתי מברודי שזה לא ברור שזה נכון. התפקיד של ברודי הוא להגיד על הכל שזה, שהוכיחו לי שזה נכון, אבל ככה מקובל לחשוב, בסדר?
אבל הרב הייגון לא אומר.
לא, אז מה שאני מספר לך הוא שספר הערוך מצטט מרב הייגון את מה שעריף מביא בשמו, ולכן כותב לוין המאדיר של אוצר הגאונים שכנראה רב הייגון בפירוש ציטט את השיטה הגאונית האחרת, עצמו אמר את מה שעריף הצד ממנו, וזה נראה שסתירה, אבל אין סתירה להם יותר של דבר. בכל מקרה, שיטת עריף, בוא נראה מה היא. עריף ורב הייגון כנראה עצמו מבטרים על הצירוף של פורח עם יודע למי מברכים, זה באמת מוצא כהחלפה. אם רב יוחנן אמר פורח, לא, במקום פורח די ויודע למי מברכים, אפילו אם הוא לא פורח. ככה מסביר עריף. הוא גם אומר איזה גיל, תראו את הגיל שהוא כותב, אפילו בן 10 ובן 9 די שהוא יודע למי מברכים. אני עדיין לא בטוח למדנית שצריך לוותר על ההסבר שניתן קודם. אולי עדיין השפה שונה מהשפה של קטן המוטל בהריסה, ששם כל הדין היה בדין החבורה. אולי זה שיעור של, שהוא ראוי להיות חלק מהזימון. אבל דבר אחד ברור, שאם הקטן פורח בצירוף יודע על מי מברכים, באמת מנסה לדמות אותו כגדול, כאן אנחנו ויתרנו על הסימנים, ויתרנו על הפורח, די שהוא מבין. כשברמב״ם, דיוויד, קודם תהית האם החינוך משתנה, הרמב״ם גם בשיטה הזאת, רק שאצלו כנראה היה חינוך יותר טוב מאשר אצל עריף. שים לב, כנראה שבמצרים היו בתי ספר יותר מוצלחים מאשר במרוקו. כי תראה מה הוא כותב, קטן היודע למי מברכים מזמנים עליו אף על פי שהוא כבן 7 או כבן 8. בריף היה כתוב אפילו בן 10 או בן 9. הוא מצטרף,
זה לא שאלה של חינוך, זה היה פיתוח.
בסדר גמור. בכל מקרה, דיוויד, ליברמן אמר 4 מבינים, בסדר? הרמב״ם אומר 7 או 8, עריף אומר 9, 10, יש גאונים שדורשו 12, ועדיין נבדוק. בסדר? אבל בכל מקרה, הרמב״ם יש פה הגד מאוד חשוב, זה חשוב כי בעוד מעט מישהו יחלוק על זה. כותב, זה בין למניין 3, בין למניין 10 לזמן עליו, ופה זה משלים את כל מה שנאמר עד עכשיו. זה ברור בעיניי שזה הסבר הרמב״ם. קטן המוטל בהריסה, עלה לדעת, אומר הגמרא קודם, רק למי? רק לעשרה. כי הדין של עשרה הוא חבורה, 9 נראים כעשרה די. אבל כאן היות והרמב״ם אומר שקטן יודע למי מברכים אפילו לשלושה, זה דין בשיעור גדלות של הקטן הזה. הקטן הזה יכול לחשב גברה שרואה להצטרף לזימון.
רק לזימון, למה לא לתפילה?
סליחה?
רק לזימון.
לזימון, אבל נכון. ואז אתה שואל שאלה טובה, אולי דברי רס"ג שמאמר ג'ולי, תעזור לי, שזה גם למניין בבית כנסת, אולי זה לא תופס לפי שיטת הרמב״ם והעריף, שכן לפי הרס"ג היה אפשר להגיד אולי לענייני צירופים הוא נחשב גדול. לעומת זאת ברמב״ם זה כבר נפתח, ברמב״ם הוא בריף. עכשיו כאן יש שני ערוצים שמתפתחים סביב הדיון, אחד יותר בזיקה לבית מדרשו של עריף, אז נמשיך בו, שזה מה שקורה בפרובנס, הולך שם שמח חבל הזמן, וגם כמובן בעלי התוספות ניגשים בידם הגדולה לכל הסוגיה הזאת. ובואו, אם כבר אנחנו פתוחים בריף, נמשיך בעולמם של חכמי פרובנס. כן, בבקשה.
למה מביאים את עניין של דעת? למה זה לא עולה?
מביאים, יודע למי מברכים. למה זה לא נקרא דעת אצלך? זה יכולת לקיים את הדבר הזה.
אבל חינוך, חינוך זה דעת?
המילה חינוך לא מופיע פה. מי יכניס את המילה חינוך? עכשיו, בעל המאור. ואל תתעלף ממה שאנחנו הולכים לקרוא ממנו. הוא כותב בעל המאור כך, הד אמר רבי יהושע בן לוי, דאף על פי שאמרו קטן המוטל בהריסה אין מזמנים עליו, אבל עושים אותו סניף לעשרה, הלכה היא. עד עכשיו אמרנו, לעתים נחתה ככל הנה שמעת אתה, נכון? הכל נדחה. אז ראינו רב מטרונאי דוחת הכל, רב סעדיה אומר רב נחמן על הכתפיים של רבי יוחנן, הרמב״ם והעריף אומרים רק רב נחמן כנראה לא אשר, בא בעל המאור ואומר תראו מה זה, הכל הלכה היא. ואף על פי שלא כתבה הריב, זה עכשיו יש את ג'ולי מתנה מפרובנס, וכן לתפילה עושים אותו סניף. ג'ולי, היה להם כנראה בעיה של מניין. עכשיו תראו מה עוד כותב, ולא שנה קטן אחד, ולא שנה שניים, הוא שלושה וארבעה, כיוון דיקה רובה מהגדולים, מצטרפים על עשרה, כנראה שבחמש הוא נשבר, כן? אבל הוא מתאר פה שישה גדולים וארבעה קטנים, מניין. כך הוא מתאר. עכשיו ברור, ברור שאצלו, ומיד נראה את זה, אבל פה תדעו, זה לכאורה נגד כל מה שכתוב בגמרא קודם, והרמב"ן ישלוף את זה כנגדו. קודם, הרי ברור אצלו שהוא לא הופך אותם לגדולים. ככה זה ברור, כי תראו מה הוא כותב מיד בהמשך. שימלא, כי הוא מדבר פה על קטן המוטל בהריסה. סליחה, הוא הרי אומר, הלכה כרבישוע בן לוי. אם הוא קטן המוטל בהריסה, מישהו חושב שהוא אולי נחשב גדול בענייני בית כנסת? אלא ברור שבאיזה ערוץ הוא עובד, בערוץ של שהגדרת מניין זה חבורה, ואפשר גם לצרף כמה קטנים שלא מבינים כלום, כן? זה בעצם מה שהוא אומר. אבל אם כך הדבר, אז קודם אמרנו שהגמרא קודם שאמרה שעבד רק אחד ולא שניים, אמרנו כי זה בדיוק נמצא בתוך אותו ערוץ, אז אל תגזים עם זה. בעל המור הוא אומן, הוא רוכב את רי רחשי, הוא גם הופך את זה שהוא קטן בגברה ולא מדמיין שהוא גדול, וגם מאפשר שלושה ארבע, שזה באמת מרחיק לכת.
הוא יהיה גדול,
ועכשיו הוא שוכב בהריסה וסביב לו מוצאת שהוא לא יפריע בזמן שהם אומרים אמן יש מרבה. זה התינוק שמפריע. כן, בבקשה.
לא נראה לי מהראשונים והגונים שראינו להם, לא נראה לי שהמחלוקת היא באיזשהו מושג או אפילו בטקסט, אלא במנהג, תסלח לי, כי אין הוכחות, אפילו הבעל המור אומר לא הלכתה היא, למה ככה הלכתה?
אתה אומר דבר יפה שיקוים מיד על ידי הרייבד. אז לכבודך, רק אני אפשר לקרוא את המשפט ברייבד. הרייבד כותב, זה בשורה 242, ראיתי רבים מקהילים ומזמנים על הקטנים ואפילו לא, שלא הגיעו לחינוך. שזה בעצם תואם את שיטת מי? שיטת בעל המור. וכידוע הרייבד הוא גם בפרובנס. ומה שבעצם גם עולה מדברי הרייבד, אולי זה מה שאתה רצית לומר. שהמחלוקת כאן, קודם תיארתי שיקולים פרשניים. וגם בא לי שגם אם המנהג ברקע, צריך שבכל זאת תהיה שיטה בקריאת הגמרא. אבל אתה צודק שאולי מה שמניע את השיטות זה לא רק הרמנויטיקה, אלא גם המפגש בין המנהג לבין הפרשנות. ויכול להיות שמה שגורם לחכם מסוים לבחור בפירוש מסוים, זה המציאות ההלכתית של מקומו וזמנו. ומה שבעצם עולה מהעדותו של הרייבד, שדווקא דברי בעל המור הם אולי תואמים מנהג שהיה רווח בפרובנס באותו זמן. שאתה, אם כבר התחלת בדבר הזה, יכול להיות שהיו להם מצוקות בבניינים, יכול להיות שהיו להם קהילות קטנות, אני לא יודע, או המציאות של קהילות קטנות זה יותר אשכנזי, אבל זה בהחלט זה שווה בדיקה. אבל לדברי בעל המור, אני כרגע דיברתי גם על ההיגיון הלמדני שלו. כלומר, בעצם פיתחנו פה שיש לסוגיה שני צירים. ציר אחד הוא להגדיר מחדש מי גדול מי קטן, ציר שני זה להגדיר מחדש מה לכידות הקבוצה של זימון. ומה שבעצם עושה בעל המור הוא שהוא ודאי הולך בכיוון שהוא לא מדמיין שהם גדולים, הוא בדיני המניין, ואף על פי כן הוא מאפשר יותר מאחד. וזה נראה שזה הרבה ראשונים יחלקו. כבר נראה ברמב"ן, הרמב"ן הוא כרגיל, הוא יהיה השיא של המורכבות הלמדנית שיחיל את כל מה שכבר נאמר. אז הרמב"ן נמצא כבר שני דינים, אבל אצל בעל המור יש פה הרכבה שהיא לא פשוטה, כן, ולא סתם יתקפו אותו, כן? ובעל המור ממשיך ואומר, שמלא אמר רב יהושע בן לוי תשעה וקטן מצטרפים, הייתי אומר דווקא דאיקא תשעה גדולים, כשהם שאמרו לעניין עבד, תשעה ועבד מצטרפים, עכשיו שאמר סתם עושים אותו סניף, לא שנה קטן ולא שנה קטנים. הוא רוצה כאן לדייק, שיות ולא אמרו וקטן, אלא סניף, המילה סניף הוא בדיוק הלומדס שאמרנו. מה סניף אומר? מספחים. אפשר לספור אותם, כן? והושיע את עמך, תכלול אותם. אם זה מדין סניף, טוב, שיהיו כמה. זה מה שהוא אומר. והריב זה לא הזכיר שמות על יהושע בן לוי של קטן ושל עבד וכו'. ומה ידיעית מעלה בגמרא או שתיהם הלכות קבועות הן וסדר מעבר מגון, מצאתי סעד דברי הריב וששמית שמות הללו, ואף על פי כן לא נתיישב בדעתי דבריהם. פילה פלואן. עכשיו בא הרייבד ובקצרה בכתוב שם שזה ההשגות שלו על בעל המור, הוא כותב כך, כמה הוא מבעט
הראיה שלו היה על בלי תתחלטה בתוך הגמרה של הבעל.
הראיה של מי?
שזה נוסף בזמן יותר מאוחר.
לא יודע, בעל המור לא מסביר מה הוא עושה עם לית הלכתה ככל הנשמע. אתה יכול להיות ש...
לא היה לו.
אני לא יודע, יכול להיות. בכתבי היד שלנו היום הכל נמצא. אני לא יודע, שאלה טובה. תראו מה אומר הרייבד. הרייבד פה ייקח כיוון חדש בסוגיה, הוא גם כיוון למדני חדש. הוא יהיה כיוון, אמרתי בתחילת הסוגיה, זה לא רק דין קטן, אלא זה גם דרך קטן, אנחנו נחדד מושגים למדניים של כל הפרק. אז הנה, אמר אברהם, כמה הוא מבעט ברבותיו?
מי זה הוא?
אני רוצה להגיד לך משהו על בעל המאור. בעל המאור, הרייבד קורא לספר שלו כתוב שם, הוא לא קורא לו בשם. אני בשיעורי גמרא שלי מאוד מקפיד שאם מישהו מתייחס לדברי השני הוא לא יכול להגיד הוא אמר, צריך להגיד את השם שלו. אומר התלמידים שלי, אנחנו נאיר פנים, אנחנו נדע מי החבר שלנו, אבל הרייבד ובעל המאור לא עושה כך. הוא קורא לו כל הזמן זה. יש בחור שכתב מאמר פעם באלון שבות שלמדתי בישיבה, שזה זה ראשי תיבות זרחיה הלוי, אבל זה והוא, והוא כאילו הוא כמעט מוחק את שמו. בסדר? אמר אברהם, כמה הוא מבעד ברבותיו לא יודע שאף הגאון זל כך כתב בפירוש דנך שיצמת עלית הלכתה כבתיו. אז מה, אז תסבירו לי מה זה הדבר הזה, איך הוא מקיים הלכה כשיש איזו מסורת אחרת. ולא עוד, אלא שהוסיף לבעד רבי שוע בן לוי, אמר קטן, והוא אמר קטנים. הוא בא להלכות, אמרתי לתפילה עד שיביא שתי שערות גמורים ולא סגי לוי פורח. הוא כבר כתבתי בהלכות מה שיראה לי מפסק ההלכה. ההלכות הזה זה כנראה הקטע שאנחנו הולכים להביא עכשיו מתשובות ופסקים, קטע מדהים, אופייני לרייבד, וסייעתי דברי גאון שאמר דבינן פורח ויודע למי מברכים, פורח ומתניתה ויודע למי מברכים מדרב נחמה, דשמת אתה איתחו, מתניתי לה איתחיו. אז בא למור, קודם כל, הרייבד צליחה פה עסוק בלדחות את את בעל המאור. הוא רומז לנו שהוא הולך לאמץ כנגד הריף את שיטת רב סעדיה גאון, אבל הוא מחדש פה חידוש גדול מאוד בקטע מתשובות ופסקים. קודם כל הוא מעיד את העדות הזאת שהיא פילי פלוים, שהנוהג בפרובנס היה רבים מקלים ומזמנים. אין לי ספק קודם כל שהקטע הזה קשור לשאלה שעלתה לנו הרבה בדף ממהי עמוד ב'. ניסינו להבין למה לדבר על שניים רשות, או למה כל כך להקל את ההגדרות של זימון, ובאותו שיעור עלה מאוד חזק שיש איזו מוטיבציה לזמן. כלומר, אנשים מרגישים איזשהו רצון שיזמנו, ולכן מוכנים להקל בקריטריונים. אני יכול להגיד שאצלי, מאז שאני יותר קולט מה זה לברך יחד, גם יש איזו יותר תשוקה שאנשים שאוכלים יחד שיברכו יחד. סוגיה היחידה שראינו שהיא הפוכה, אני יודע, זה עם אנשים, אני יודע, שם הכל עבד הפוך, ללמד כמה זה לא נושא פשוט, כן, שינוי מעמד האישה או הכללתה וזה, אבל בגדול יש קו כזה בחלק מהסוגיות. ברור שזה גם מה שהניע את אותם אנשים, הם כאילו הורידו את הרף, הם רוצים לזמן, הם כוללים את כל הקטנים בבית. אני יודע את הרבה בתים עם בנים שיש סוף סוף מזומן, כמה התרגשות יש אצלו, אין שום בעיה, מהברית, כאילו, יש מזומן. בכל מקרה, תראו מה הוא אומר, כן, אומר הרייבד. קודם כל, הדבר הזה הוא נגד הגאון, הוא נגד הריף, וגם הריף דורש, הגיע לחינוך פה, שאל קודם מישהו. למה לא אמרו הגיע לחינוך? למה אמרו יודע למי מברכים? לא זוכר מי שאל את זה. בכל מקרה, בהרייבד ברור שהוא זיהה את המושגים.
לא הוא ולא זה,
ריאל. ריאל, מצוין, לא יודע, אני לא זוכר. לא, כי רציתי למחוק את ריאל. בסדר, אתה, יופי, ריאל, תודה. אז לפחות תראה שהרייבד אומר, לפי הריף זה חינוך. כך הוא מתרגם את יודע למי מברכים. ועכשיו תראו מה מחדש הרייבד. זה נגד מה שלמדנו קודם ברמב״ם. קודם ברמב״ם, מה למדנו? שזה בין לשלושה, בין
לעשרה.
מחדש הרייבד ואומר, ועל כולם אני אומר, שלא אמרו חכמים אלא לעשרה. קודם ראינו את התוספות, שמה הם אמרו? כל החטיבה הראשונה בסוגיה דיברה על עשרה. מי קטן פורח, לא אומרים עשרה. אולי זה דיבר על שלושה. כן, ודיברנו על הפער בין החטיבות, מבחינת אולי יש הבדל בין שלושה ועשרה, שכל נושא הדיון של החטיבה הראשונה תופס רק בעשרה. עכשיו, הרייבד עצמו טוען שגם החטיבה השנייה דיברה רק על זימון בעשרה ולא על זימון בשלושה. כל הסוגיה לאורך כל הרצף דיברה רק על זימון בעשרה. והוא אומר כך, אולי פוקי מדרי יהושע בן לוי, כמו, למה רב נחמן הוא נגד יהושע בן לוי? כי רב נחמן גם הוא בזימון של עשרה, זה שורה 248, ג'ודי. עכשיו תחפש איפה אנחנו. כולה פוקים מדרב ישועה בן לוי, באסי דקאי כבתי, דמר אפילו קטנה מוטל בעריסה, עושים אותו סניף לעשרה, ולא כרב יוחנן דמר בינן פורח, אלא כרב נחמן, דמר קטנה יודע, אם מברכים מזמנים עליו, ודווקא לעשרה, במקילין הנבור, באכילת ירק ובכל של יד. אני כל הזמן אומר לכם, הסוגיה הבאה, אז הרי הוא אומר, בזימון של עשרה, אני יכול להקל בהגדרת החבורה, אבל גם נראה בהמשך למה, אבל לשלושה תראו מה פוסק הרייבד, באינן הביא שתי שערות, לא פחות מזה, לא פורח, לא יודע למי מברכים, בכל הדברים האלה אומר הרייבד, בשלושה חייבים גדולים ממש.
וגם לתפילה?
ודאי, עכשיו בוא נראה את ההסבר. וכל הנוטה מזה, אני מביא עליו משנתנו, אני חוזר, אמרתי קודם ברב נתרונאי גאון, פשט משנה אמר?
אין.
ויכול נותן מזה, אני אומר לה, משנתנו דתנן בהדיה נשים ועבדים וקטנים, אין מזמנים עליהן. ומי הוא שיחלוק על משנתנו? והיא כבר פסקה לקטנים, שאין מזמנים עליהם. ועכשיו הוא נותן הסבר למדני חדש, מה החיסרון בקטן. ההסבר הלמדני הזה, מחדד לנו בדעת הרייבד, מה ההבדל בין זימון של שלושה לבין זימון של עשרה. הוא כותב כך, ועלו העבדים והאנשים יודעים למי מברכים יותר מן הקטן, ולא עוד אלא שאין חייבים בקטן מזון דבר תורה כסוגיה דשמטתה, ואף הפי כן אין מזמנים עליהם, הנה ההסבר שלו, לפי שאינן בני קביעות. הסברנו את זה בשעתו, כשאמרנו את הסוגיות.
מי שיצא מהסעודה, אפילו אם הוא יצא וחזר, הוא פוסל את הסוגיה, את
זה היה הרעה, אם אתה זוכר. הרעה. אבל בגדול, בשעתו דיברנו על זה, שבזמנם היו עושים כמו החתונות של החרדים היום, כש נפרד, כלומר אנשים עבדים וקטנים לא נחשבים מי שיושבים ליד השולחן. דיברנו אז על הגמרא בפסחים בקוף ח', הם אישה מסיבה, כן? לא, היום אנשים חשובות, רבקה, אבל גם בגמרא בפסחים זה כבר כתוב, נכון? אבל זה ההסבר שהרייבד מאמץ, ועל רקע זה הוא נותן לכם הסבר חדש מה החיסרון בקטן. וכל שכן קטן, ואף על פי שיודע למי מברכים, כלומר, בתוספתא אמרנו, פשט תוספתא, מה הבעיה בקטן? הוא לא אוכל. בבבלי אמרנו, היה נראה עד עכשיו מה פשט גמרא, הוא לא מבין. הרייבד אומר, הוא לא יושב ליד השולחן, הוא אוכל ו... צריך להסביר לכם איך הילדים, מה שנקרא, לרדת מהשולחן, רק ללכת לקרוא עיתון, לשחק פרימוביל, אני לא יודע מה, אתם מכירים את זה.
אולי דווקא מהשוטה, כי השוטה אוכל, אבל אין לדעת.
כן, אבל הוא מדבר פה על מושג אחר, הוא טוען שוודאי יש פה דעת, הבעיה היא לא הבנה. אומר הרייבד, הבעיה היא קביעות, זאת הבעיה. עכשיו לזה הוא רוצה להביא הוכחה מהירושלמי, שאנחנו צריכים אותה בפנים, אבל הוא מצטט פה, וירושלמי רבי יעקב בר זבדי בא קומי רבי יוסי כמד ותימר קטן עושים אותו סניף לעשרה, אמו רפח עושים אותו סניף לשלושה, כלומר הוא מתניתין קטני שהם מזמנים עליו, ומה עם תמן שמזכיר את השם עושים אותו סניף כאן שאין אומרים את השם לא כל שכן, אמר לי והנה לא כל שכן תמן ידי שאומרים את השם עושים אותו סניף כאן שאין אומרים את השם אין עושים אותו סניף. פירוש בעשרה שיש שם הזכרת השם, תקשיבו לביטוי הזה, דוחקים את עצמם לעשותו סניף כדי להרבות בשבח הבורא, אבל בשלושה אין דוחקים. מה שהרייבד פה בעצם אומר למדנית, אני מזכיר, בעצם הרייבד אומר ששלושה הם צריכים כדי להתחייב בזימון, הם זקוקים לקביעות סעודה. כלשון המשנה, שלושה שאכלו כאחת. קטנים החיסרון שלהם הוא שהם לא יוצרים קביעות, ועל זה אי אפשר להתגבר, ועל זה לדעתו הגמרא מראש אף פעם לא דיברה, זה לדעתו עצם הדיון בירושלמי. מה קורה בעשרה? בעשרה זה לא שיש צורך ביותר אנשים כדי ליצור קביעות חדשה. הייתי אומר בלשון של שני דינים, אם שלושה מייצרים קביעות הם כבר ייצרו אותו גם לסעודה של עשרה, קביעות כבר נוצרה. אז בעצם במה אני עוסק עכשיו? במשהו אחר. מה המשהו אחר הזה? הרייבד קורא לו, אני עכשיו פשוט מצטט לשונות שלו, הרייבד קורא לו יש הזכרת השם אז פה יש מושג שנקרא מקילינון בהור, דוחקים את עצמם כדי להרבות בשבח הבורא. יש פה דין שהוא כבר לא דין בקביעות, בקביעות אין הנחות, אף אחד לא מעלה לדעת שאפשר לעשות הנחה. בדין של עשרה להזכיר שם שמיים, פה אפשר קצת לעשות הנחה בקטן, ממילא מה הדיון, אם הוא מבין או לא מבין. וזה הוא ממשיך ואומר, תנאי קטן בספר תורה עושים אותו סניף. אמר רבי יהודה, כן, אם מתנית קטן לספר תורה עושים אותו סניף. רבי אבין אמר התפלגון, רבי יהודה ברב הונא תרווה בשם שמואל, אחד אמר קריאו אותי ברכה ואחד אמר קריאו אותי מברך. אמר רב נעשה זימנין, כמה זימנין החליט עם רבי תחליף האבא ועם רבי עניין בר סיסי חביבי ולא הזמין עלי עד שהבאתי שתי שערות. מכל זו הסוגיה נראה שאין שום קטן נעשה סניף אלא לעשרה ולשלושה עד שיביא שתי שערות כסתם מדמטיטים, והוא דרך האמת, שלא תעז לחלוק עליו. אנחנו צריכים לסיים, אז רק אני אסכם שבדברי הרייבד, קודם כל השיטה החדשה שלא ראינו עד כה, שכל הסוגיה בבבלי מראה שיטה ועד סופה דיברה על עשרה, כולה דיברה על עשרה. שנית, עולה מדבריו שהחיסרון בקטן הוא קביעות, ולזה אין הנחות, ולכן הרייבד להלכה פוסק שבזימון של שלושה חייבים, שלושה גדולים ממש, לא פורח, לא יודע למי מבינים. בעשרה לעומת זאת הדין הוא לא של קביעות, הדין הוא של ערבות שם שמיים. כאן יש מקום להקל בהגדרות של קטן. מי שלא יוכל לקבל את הדברים האלה, למרות שהרייבד אמר שזה דרך האמת,
תוספות,
זה גם תוספות, אבל מישהו שעמד מול הישירות זה הרמב"ן, והרמב"ן כתב על הדברים בשני מקומות, האחד במלחמות נגד בעל המאור, והשני בחידושים על הסוגיה שלנו נגד הרייבד. ואנחנו בעזרת השם, זה נלמד בפעם הבאה. בפעם הבאה יש לנו את הרמב"ן, נתחיל ממנו, אחרי זה נעבור לעולם של בעלי התוספות. נהיה לו טוב.